עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
פורים. מי שרואה אותי לא להיבהל, אני מחליף את מיכל דליות היום. שלום, שלום וברכה. חיפשתי, יש לנו סק של תחפושות ומסכות וכל מיני דברים כאלה ואחרים בבית. אז לא טעיתם, בכל זאת, הגעתם ל-103 FM, לתוכנית שלי, של מיכל דליות. אני מורידה את זה כי חם לי, חכו שנייה, רגע. אהלן, רגע. אייל אמר לי משהו, לא שמעתי, מה אמרת? אוקיי, הקטע הוא שמי שלא ראה, פשוט שמתי פאה ונהיה לי חם. אז הורדתי. טוב, את זה אני אוריד אחר כך. אז רגע, מההתחלה. נכון, כן, 103 FM בפורים, אז לשנייה וחצי התחפשתי. עורכת התוכנית אייל פרנק, מי שאחראי לדיגיטל, יש לי פה כל מיני... לדיגיטל מיכל קדוש, על השידור, איציק אהרון, איציק, חשבתי שקראו לך מיכל, אבל הכל בסדר. בלגן, פורים. ומי שברשתות החברתיות היא רעות מתתיהו ארגון. חכו רגע, חם לי, אני אלך להוריד את המעלות. חם מאוד. כל מי שמתחבא בתוך מסכות, וואו, אני מבינה ומעריכה. אז אתם יודעים מה, מההתחלה. אנחנו ב-103 FM, בתוכנית שלי של מיכל דליות, שמדי יום שישי ב-11, עורכת התוכנית אייל פרנק, אחראי על השידור איציק אהרון, ועל הדיגיטל אחראית מיכל קדוש, ומי שמעבירה אותי בפייסבוק, היא ברשתות החברתיות, היא רעות מתתיהו ארגון. בשעה הקרובה אתם ואני נשוחח, ואני מקווה שאוכל באמת לעזור. אתם תתקשרו ל-1-900-722-103 ו-או תשלחו הודעות טקסט קצרות ל-054-70-103-70. רגע לפני, אייל, אתה יודע שאני לא רואה את הדף עם השאלה? אני חושבת שלקחת אותו בחזרה פנימה. בסדר, הייתה פשוט שאלה שאני רוצה להתייחס אליה, שאלה כתובה. תראו רגע, בקשר לתחפושות, אחד מהדברים שהורים מתמודדים איתם הרבה פעמים, בכל מיני גילאים, בוודאי גם בצעירים, אבל לפעמים זה גם קורה בגילאים קצת יותר גדולים, של בית ספר, זה הילד רוצה, הילדה רוצה תחפושת, ועושים, ותופרים, והולכים, וקונים, ומתכוננים, ומגיע היום, וצריכים להיכנס ללכת לגן או ללכת לבית הספר, והילד והילדה לא רוצים להתחפש. אני בדיוק באינסטגרם העליתי... תמונה וסיפור שאני זוכרת פעם, הלבשתי את אחת מהבנות שלי בתחפושת, כמובן שהאחים שלה לבשו שנים קודם, ורציתי תמונה של כל הארבעה ביחד, כולם מחייכים וזאתי הליצן יושבת ובוכה כי היא לא רצתה. אז היום אנחנו יודעים שאנחנו לא מחפשים אותם בכוח אם הם לא רוצים. הרבה פעמים זה מלחיץ אותם, זה מפחיד אותם. ועוד סיפור נחמד, בגילאים צעירים, בגילאי גן, הילדים נהיים יותר תוקפנים, יותר פיזיים, במיוחד גם הבנים, גם הבנות לפעמים, אבל יותר פיזיים, זה הגיל של התחפושות, של האקדחים והחרבות, ואחת המורות שלי בדיוק סיפרה השבוע לתלמידות שלנו, הרי אני מלמדת במכללת לוינסקי לחינוך, אז היא סיפרה ש... הבן שלה נורא רצה להתחפש לקספיון. אתם זוכרים בסיפור קספיון, יש שם דג קטן ויש שם את הלוויתן הגדול, ועשתה תחפושת, וואו, כזאת היא מיוחדת של קספיון, והילד הולך לגן ומתקרב ורואה, והוא בתוך הלוויתן הזה, ואז הוא רואה את כל החברים והוא פורץ ובכי, איפה החרב שלי? אז היא אומרת לו, אבל מתוק את הקספיון, אבל גם לקספיון הייתה חרב. בקיצור, הלכו, קנו, והוא היה יופי של קספיון עם חרב. אז צריכים להבין ולהיות בראש של ילדים, ולא לנסות לעבוד עם רציונל, אלא עם עולמם של הילדים. וזה מזכיר לי גם שאתמול בערב חזרתי מאיזשהו מקום, עברתי ליד, בשכונה ליד בית הכנסת, וכל פעם, לא שמעתי את האנשים, אבל אתם יודעים, הרי כל פעם שאומרים המן, אז יש כל הרעשנים וכל הרעשים האלה להסתיר את השם שלו. זה היה נחמד, זה זרק אותי לילדותי. להרבה מאוד שנים היינו הולכים עם אבא שלי, אהב מאוד לקחת אותנו, את כל הילדים לבית הכנסת. אהבתי את השהויות, את השהות הזאת. זהו, אפרופו פורים, נראה אולי יעלו עוד כמה שאלות סביב העניין הזה. אבל אני איתכם, יש כבר אייל עושה לי עם הראש, אז כבר מישהו מחכה על קו הטלפון. שלום.
שלום, מיכל.
שלום, ברכה. היי, חג שמח.
היי. אני אשאר בעילום שם. אני רוצה לשתף אותך על, זאת אומרת, לשמוע את דעתך. בת שלי מתקרבת לגיל 12, היא התחילה כבר מזה 5 ימים, היא משתעלת ללא הפסקה. כשהיא השתעלה, נתתי לה סירות, נתתי לה פה, שם כל מה שחשבתי, והתחלתי לעקוב אחרי זה וראיתי שבלילה היא ישנה בלי שיעול בכלל, כלום. היא נכנסת למיטה, נרדמת, ישנה. עקבתי אחרי זה כמה ימים, לקחתי אותה לרופא, הגעתי אליו עם קול, עם צילום חזה, צילום ריאות, הוא בדק אותה מכל כיוון, והלכתי לעוד רופא, ושניהם היו תמימי דעים שזה משהו, הרופא שיתף אותי, רופא המשפחה, והוא אמר לי שיש עכשיו 10 ילדים שמגיעים עם בעיות פסיכוסומטיות, עם דברים שמכירים ולא מכירים, שאין להם שום ממצאים רפואיים, אלא רק מצוקה נפשית. עכשיו, הבת שלי באמת, מאז הקורונה, היא המון דברים התערערו אצלה.
כן.
וקצת הייתי מופתעת שדווקא לקראת כאילו הטוב, פתאום הכל קרס.
תראי, קודם כל...
רציתי לשאול אותך אם את מכירה את הסוף.
כן, כן. קודם כל, אני באמת לא מופתעת. ותדעי לך, דווקא כאילו, הגענו לרגיעה, בוא נגיד, יש חיסון... אנחנו יודעים לרפא את זה, אנחנו יודעות להתמודד עם זה, ודווקא עכשיו זה פורץ. זה קלאסי, זה ידוע. זאת אומרת, כל זמן שהמצב היה מצב מפחיד, בוא נקרא לזה, שנה שלמה כמעט, הילדה אספה כוחות להתמודד איתו. ודווקא עכשיו... כשהמצב, אני שמה את זה במילים נגיד, אבל במילים בעיקר להדגים, ודווקא כן, עכשיו, כן. כשהמצב נרגע, היא מרשה לעצמה להתפרק. כן, זאת תופעה מאוד מוכרת, מאוד ידועה.
ואת מכירה את זה גם בצורה הזאת של השיעול?
אני חושבת, תראי, זה בא בהמון דרכים, המון 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 דרכים. אני חושבת שהצורה של השיעול, אני זוכרת ששמעתי את פרופסור קרסו אולי לפני... 6-7-8 שנים מדבר עם איזה, עם אישה קשישה בשנות ה-80 שלה שסיפרה שהבן שלה נפטר, הוא היה בשנות ה-60 והוא נפטר, אני לא זוכרת ממה, והיא אמרה ש מה היא אמרה שהיא אמרה שליד הנשים היא בסדר, אבל כשהיא בבית והיא לבד, היא כל הזמן משתעלת. כל מיני דברים כאלה. ואני זוכרת שרפי אמר לה, רפי המדהים הזה אמר לה, תקשיבי, זה תקוע לך בגרון. כאב הלב תקוע בגרון. אנחנו הרי משתמשים במילים האלה, נכון? אנחנו ממש אומרים, אני נורא בלחץ, זה תקוע לי בגרון. זה ממש זה.
הוא גם קרא לזה פעם בשם, קרא לזה גלובוס סינדרום, כאילו כדור הגלובוס תקוע לך בגרון. היא גם מתארת את
זה,
היא
אומרת,
תקוע לי פה משהו.
זהו, תראי, אז המקום, נקרא לו הרפואי או הפסיכולוגי, הוא לא השטח שלי. זאת אומרת, לא בזה אנחנו נטפל כרגע.
לא.
נכון, אבל זה שהסימפטום הגיוני, הסימפטום מוכר, והשאלה היא בעצם... מה אנחנו עושות? אנחנו זה אימא. אמא, אבא, אחים ואחיות. אוקיי?
כן.
הילדה בת 12 והיא נבונה, היא לא שמעה את הרופא נותן את הרופא נותן את הדיאגנוזה?
שמעה ועוד איך.
שמעה, יופי, בסדר.
שמעה ובכתה וכאבה את זה מאוד.
נכון, אז אני חושבת שהיא צריכה לשמוע ממך המון אופטימיות. את צריכה לבוא לשבת לאלצי המיטה או לקחת אותה, היא בת 12, היא עוד גם חצי ילדה. זה למרות שאנחנו אומרים תחילת גיל ההתבגרות, אבל היא עדיין עוד חצי ילדה.
לא, אני רוצה להוסיף ברשותך שאומנם היא בת 12, אבל אני גם הסברתי את זה לרופא, מבחינתי כל התקופת הקורונה הזאת, זה כמו עובר שנולד בחודש שישי. היא הגיעה לאיזשהו גיל, אבל היא לא זוכרת הדרך. היא הייתה שנה בבית, היא בדיוק שנה בבית. היא כמו פג, היא יצאה, היא עולה עכשיו לחטיבת הביניים, כשבעצם היא נשארה בכיתה ד'. היא לא התגברה, היא בגרה לתוך הגיל שלה.
אז א', זה ישנו. אנחנו מכירים ילדים, וזה בדיוק הקטע שאנחנו לפעמים קוראים לו המקום ההתפתחותי, שלפעמים את יודעת, ה-IQ לא מתאים ל-EQ, או הילד בן 14, אבל הוא מתנהג כמו ילד בן 11, מבחינה רגשית. אלו תופעות שאנחנו יודעים היום, שאנחנו מכירים היום. ופעם קראנו לזה, את זוכרת, אולי קראנו לזה late bloomer, כאילו פורח.
לא, אבל היא לא יושבת את זה להפך, היא כמו בת 16. אבל
תגידי,
היא מאוד מאוד בוגרת.
היא יוצאת מהבית? היום?
לא.
לא, תראה, לא.
שום דבר. זה רק עכשיו שהקלות, היציאות החוצה הן מאוד מינורית. התופים מתבטל, הפטנטר, התיאטרון, כל הדברים
שיש לך משולבת. אבל עכשיו שמותר לצאת, היא נפגשת עם חברה?
לא.
היא כל הזמן בבית?
כן.
תראי, יקירה. פה התחיל להיות כדור פינג פונג, שגדל להיות כדורגל, ועכשיו הוא בגודל, עכשיו הוא בגודל כפר, ותכף הוא יהיה בגודל עיר. יש פה בדיוק את, את מה שאנחנו קוראים לו כדור שלג, אוקיי? אני אומרת לך, טיפול ומהר, מכיוון שבסוף היא לא תוכל, אחרי פסח, או בראשון בספטמבר, היא לא תוכל לצאת מהבית ללכת לבית ספר. היא לא תהיה מסוגלת. הילדה, מהר, טיפול פסיכולוגי. טיפול שמישהו שמלווה אותה יחד עם, ולא רק ללכת פעם בשבוע לפסיכולוג או לפסיכולוגית. ובמקרה הזה אני ממליצה על פסיכולוגית, כי זה גיל ההתבגרות.
אנחנו דווקא התחלנו משהו, ומישהי שהיא אצלך בהכשרות שלך.
אוקיי.
התחלנו, כן.
אוקיי, והיא בעצם עובדת איתכם, נכון?
נכון.
נכון, אוקיי, שזה מאוד מאוד חשוב, אבל אני הייתי רוצה לתת גם לילדה תמיכה.
היא אמרה שתצרף אותה בפגישה השנייה.
אוקיי, בוא נראה. בסדר. אז א', זה נפלא. תני לזה סיכוי. אם את רואה שעוד זה תקופה חודש, למרות שהדברים האלה לוקחים זמן, אבל הילדה חייבת לצאת מהבית, להתחיל לחיות את החיים. ותראי, מה שאת ואני, או ההדרכה שאת מקבלת, בטח מצוינת, אם זה מישהו שבגרה אצלי וכדומה וזה, ואולי עובדת איתי גם, אז אנחנו מדברים על השטח ההתנהגותי. זאת אומרת, אנחנו מייצרים מציאות לילד, שמחזקת את הילד, או נותנת לילד להתגבר על הקושי, ומעבירה אותו הלאה. ואז אנחנו בעצם מפתחים התנהגויות חדשות, או מדכאים התנהגויות פחות טובות. אוקיי? זאת אומרת, זה ההתנהגותי. אני חושבת שלבת שלך, מכיוון שאת מכירה את זה גם קודם, יש גם איזשהו קושי רגשי מאוד עמוק, שגם הוא צריך להיפטר. וזה כבר יושב על מקום אחר, זה יושב על איש מקצוע ואשת מקצוע אחרים. אני חושבת שכדאי לעשות את זה משולב, גם וגם. אבל לפני שאת לוקחת אותה לפסיכולוגית, את צריכה גם שיהיה איזשהו סוג של הגדרת ציפיות בינך לבין הפסיכולוגית, איך היא מעדכנת אותך, מתי היא מעדכנת אותך, כי אני בדבר כזה רואה טיפול מערכתי, וטיפול מערכתי אומר בילדה, בהורים, בילדה ובהורים, בבית ספר, בהכל ביחד. כל מי שמטפל בילדה, כל מי שסובב סביב הילדה, צריך להיות בסוד העניינים. תראי, היא חייבת לצאת מהבית כי היא הולכת ומסתגרת בעולמה. וכל יום שעובר, עושה לה יותר קשה את היציאה. פה לא לחכות אף יום. עכשיו, אז אני רק חוזרת שוב, לזה שהיא משתעלת, זה מוכר, זה הגיוני. כל הפחדים שלה תקועים לה בגרון. ודווקא זה יוצא, זה בסדר. דווקא זה בסדר, אני חושבת שזה בסדר שזה יוצא, כי היא כבר לא עוצרת את זה בפנים, היא כבר... היא מתחילה, אוקיי, לעשות בזה, היא כאילו מוציאה את זה גם החוצה. זה תקוע עליי, כאילו רוצה להקיא את זה מתוכה. שזה טוב. עכשיו בואי נעזור לה, ובואי נעזור לה לידי אנשי מקצוע. היא חייבת עזרה, והיא חייבת לצאת מהבית, וצריך לעשות את זה נכון.
אני מבינה, אוקיי.
אוקיי, תמצאי אשת מקצוע טובה, פסיכולוגית שמתמחה בבני נוער, או תמשיכי את מה שאת עושה עכשיו אם את רואה את ההדרכה.
אני אמשיך את זה, בסך הכל היינו אצל הפעמיים, אז אני נותנת איזה צ'אנס.
כן, את צודקת.
התחברנו טוב.
יופי, זה מאוד חשוב, מאוד 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 חשוב, ואולי גם תתחבר אל הילדה, מצוין, בסדר גמור.
כן, כן, היא ברוח שלנו, ואנחנו מאוד
צערנו. יופי, את עושה בדיוק את מה שצריך, פועלת. זה מה שצריך להיות פה, פרואקטיבית. זאת אומרת, לא צריך, זה בדיוק מה שאת עושה. הלכת, התחלת ייעוץ, את מתקשרת אליי, את בודקת ובוחנת, זה בדיוק מה שצריך לעשות. להתחיל לטפל בדבר הזה. זהו, ואני רק סוב סוגרת ואומרת לך, זה טוב שאת מטפלת, ולא לחכות, והילדה חייבת להתגבר על הדבר הזה. צריך לעזור לה, כן.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה.
תודה, חג שמח.
כל טוב, ביי ביי. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל אני אמרתי, כבר לפני כמה חודשים, הרי אנחנו בתוך הקורונה הרבה מאוד זמן, אז אמרתי שיהיו פה מחירים מאוד רציניים, ואנחנו נצטרך לטפל בהם. אז הנה, זאת אחת הדוגמאות. הדברים האלה הם פתירים, צריך לראות אותם, לראות נכוחה, לא להישאר במקום שאומר, אוי ובוי, אוי ובוי, לא. המקום צריך להיות, אז מה אני עושה? אז עם מי אני מדברת? אז איך אני מבררת? אז מי הטיפול? לדבר, לדבר. חבר'ה, כשאתם מדברים על הדברים, כשאתם מדברים על דברים, שמה אנשים אחרים יכולים לתת לכם רעיונות. שמעתי על הזה, הכרתי את הזה, יש קבוצה שהיא כזאת, יש קבוצה שהיא אחרת. יש למשל עמותה שנקראת נרקיס, או נרקיסים. ונרקיס זה עמותה שמאגדת בתוכה ילדים וילדות שהם כמו מאוד מכונסים בעצמם. כאלה שלא מדברים, והם עושים שם עבודה נהדרת. נהדרת, אני מכירה היום, אני מכירה חיילת, שהולכת הרבה מאוד זמן לשם, וזה מאוד עזר לה, יחד עם תמיכה של פסיכולוג, שאימא כמובן ממנה לה מהבית. אז זה העניין, לעבוד, לעבוד, לעבוד. ואני רוצה רק רגע לסיים משהו, ואני אקריא לכם, רגע זה מהנייד. אני לא מבטרת פשוט, אני רוצה שתבינו, זה מהמם. וזה ככה. אין, הוואטסאפ הרי הפך להיות הסופר, הסופרת, המשורר של העולם. אתם מכירים את פועדו ופיגלית ואת הנמר ואת כל החברים שלו. אז רואים את פיגלית, החזירון הקטן ואת פועדוב, והחזירון הקטן שואל את פו, אומר לו, פו, תגיד, מה המילה הכי אמיצה שאמרת אי פעם? אומר לו פו, אצילו. אתם מבינים את הקטע? המילה הכי אמיצה שאנחנו יכולות ויכולים להגיד זה, תעזרו לי. הצילו. צריך הרבה מאוד אומץ להודות בבעיה, ובמיוחד להבין שאני רוצה עזרה. אנחנו יודעים לעשות המון דברים, אבל לא תמיד ולא הכל. והחוכמה במיוחד גם של אש או אישת מקצוע טובים, זה להגיד, אני נהדרת במה שאני עושה. אבל זה לא השטח שלי. בואי אני אגיד לך לאן לפנות. זה א' ב' של אחריות ושל אומץ. טלפון שלנו הוא 1-900-722-103, והנה עוד שיחה. שלום.
היי, מה נשמע?
היי, נשמע טוב, תודה, תודה.
אני מתקשרת בנוגע לביתי בת השלוש. היא ילדה מדהימה, באמת אינטליגנטית, מתוקה, קולטת הכל, מנומסת. אולי בגלל זה גם קורה, יש לה נטייה לילל כשהיא לא מקבלת מה שהיא רוצה, או אפילו כשהיא רוצה לבקש משהו, ישר פונה לילולות ואפילו בכי לפעמים.
אוקיי. בואי תראי. הדברים האלה בדרך כלל מתחילים מתישהו ומתחילים במקרה. בואי נגיד שלפני חצי שנה או משהו כזה, הילדה הייתה נורא מתוסכלת, כן אני ממציאה, אבל בדרך כלל ככה זה עובד. הילדה רצתה מאוד משהו, לא קיבלה, והתחילה לעשות, ועשתה את כל ה... יש ילדים שבאותו רגע זורקים את עצמם, יש ילדים שאומרים, את פויה, את פיפיקקי, יש ילדים שבועטים, משהו, כל ילדים מגיבים, ילדים פועלים מתוך איזושהי שערת רגשות. ויכול להיות שכשהיא ללה, באת ואמרת לה, באופן הכי טבעי והכי אותנטי, מה מי ידע, אני לא מרשה את הילדות האלה, וזה לא יעזור, ואני מבקש ממך להפסיק. ואולי זה נגמר. ואחרי יום או יומיים, שוב, היא נתקלה באיזשהו סירוב שלך, או של אבא שלה, ושוב היא עשתה את הזה שלה, ובעצם אנחנו נענלו לנו שוב, ואז מתישהו, בפעם השלישית, או בפעם הרביעית, הילדה הסיקה מסקנה. חבר'ה, תבינו ככה, אנחנו עובדים. הנה, איזה, או שזה הקטן. איזה פוש פושון. מי זה, זה הקטן?
כן.
כן. איך ידעתי שזה בן? אין, 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 אני אלופה, אלופה. אוקיי. ואז נוצר מצב שאצל הילדה יש מסקנה. סוג של נוסחה. אני מייללת, אני זוכה ב... דיבור, הסבר, גערה, עונש, התעצבנות, כל מיני דברים שאנחנו מגיבים אליהם. באופן הכי אותנטי, כי זה גם מוציא אותנו מדעתנו, נו די כבר עם הדבר הזה, או מספיק לילל. גם אם אני נגיד לא כועסת, אז אנחנו אומרים די לילל, את יודעת שזה לא יעזור לך, מספיק לילל, כל מיני דברים כאלה. מה שאני בעצם מספרת לך, זה שאצל הילדה בראש, יש כבר נוסחה, והנוסחה היא, את רוצה מלא תשומת לב, או את רוצה להוכיח לעצמך שאת משגעת את אמא שלך, או את רוצה להביא את אמא לאיזשהו מקום של חוסר אונים, או התעצבנות, או שיחה, או משהו, כל שאת צריכה לעשות זה לילל. זהו. עכשיו, זה בדרך כלל איבת שלוש, זה תמים, זה לא במזיד, וזה לא במודע. זה המקום, את יודעת, שהורים הרבה פעמים אומרים, היא עושה לי דווקא. אתם צודקים, אבל היא לא עושה דווקא במודע. היא לא אומרת לעצמה, אוקיי, סורבתי, אוקיי, זה הזמן לילל ולהראות ולה... אין, זה לא מודע. כל כך לא מודע וכל כך לא במזיד, הוא מאוד ילדותי וגם יכול להיגמר בקלות. אבל מה זה מחייב, יקירה? זה מחייב שינוי בתגובה שלך. כי כרגע יש לנו פה איזושהי סיבה ומסובב. מי שרואה אותי עכשיו בפייסבוק, אז אני לוקחת, זה כמו שרשרת עם חוליות, חוליה שמחוברת אליה חוליה, שמחוברת אליה חוליה, שמחוברת אליה חוליה. את מבינה? ככה זה עובד. כי, אוי, אני קראתי משפט מדהים באיזשהו ספר על חינוך ילדים שאני באמצע הספר עכשיו, והספר הזה אומר, חינוך זה לא ההורה עושה לילד. חינוך זה ההורה והילד עושים. כי מה הכוונה? הכוונה היא שיש פה אינטראקציה. הרי אף אחד לא חי בבועה. אם נגיד יש לי ילד מאוד שקט ומאוד שלב ומאוד נעים, נורא נעים לי, ונותן לי גם תחושה של הורות מיטבית, אז אני אומרת לו, אתה מתוק של אמא, אתה ילד טוב, אתה חמודון, אתה עוזר לי, איזה מאמי של אמא. אבא, ראית כמה הוא טוב, ואתה נכון. עכשיו, ממה הילד ניזון? מהמון חיוביות וגאווה ופידבקים ומשוב מאוד מאוד חיובי. אז אני בעצם ממשיכה להזין את המשך ההתנהגות הזאת שלו. כי היא שווה לו. כי באינטראקציה הוא מקבל ממני המון דברים נורא טובים. אבל אם היא מייללת, ואני אומרת לה די ונמאס לי, וכמה פעמים דיברנו, ואת כבר גדולה, ואת יודעת שאת לא תקבלי, ובשמה את עושה את זה, ואני מבקש לך תכנסי לחדר, וכל מיני דברים כאלה, אני ממשיכה להזין את זה. ובעצם אני ממשיכה להזין את אותה התנהגות, שאני רוצה להכחיד. לכן חלק מההתנהגות, לא תמיד, לא כולן, זו כאן עכשיו, אני יכולה להרשות לעצמי להתעלם ממנה. מההתנהגות, לא מהילדה. ואני אעשה הבדל. זאת אומרת, מה שאת צריכה לעשות זה לבוא לילדה ולהגיד לה. נכון שכבר אמרתי לך המון פעמים, אבל אני אגיד לך היום פעם אחרונה. לפעמים, כשאני לא נותנת לך דברים, או שאת כועסת עליי, או על אבא, או משהו כזה, את בוכה, ואת מייללת, ואת עושה כל מיני קולות כאלה. ונכון, עד היום תמיד, ועכשיו את אומרת את האמיתי, כי אני לא יודעת מה עשית. הערתי לך, גערתי בך, כעסתי בך, הענשתי אותך, שוחחתי איתך. תגידי מה עשית. ואני לא רוצה לעשות את זה יותר. אני לא רוצה לעשות את זה יותר, כי את נורא חכמה, ובטח כבר שמעת אותי, ואת גם מבינה את זה, ואני גם בטח לא רוצה לחוס עליך. את הבת היחידה והראשונה שלי. בגלל זה, מהיום, אני לא אעיר לך את זה יותר. אני שומעת, אני רואה, אוקיי? אני אפילו אלטף אותך. אבל אני לא אעיר לזה, ואני אחכה שתפסיקי. כי את יודעת להפסיק. ואני מחכה בסבלנות, את תפסיקי יום אחד, זה בסדר. אמרת והלכת. 40 דקות אחרי זה, היא מייללת. וברגע שהיא מייללת, את מסתכלת עליה ומחייכת, וזה אומר לא להתעלם מהילד. את אפילו עוברת לידה ונוגעת לה בראש, ואת לא אומרת מילה על היללות. מה היא תעשה? היא תלך רחייך ותמשיך, אני סקרנית, מה, איך היא תגיב?
היא בדרך כלל תיכנס לאיזושהי שחרחרה כזאת, כשאני כן מצליחה להתענה מזה.
היא תמשיך והיא תגביר והיא תגביר והיא תגביר?
כן.
אוקיי, ברגע מסוים תבואי ותגידי לה, בואי מתוקה, בואי למטבח, אני בדיוק רוצה לעשות לעצמי משהו לשתות, אני אמזוג גם לך, תני לה יד ולכי איתה למטבח. או תגידי לה, אני רואה מתוקונת שקצת שקשה לך להירגע, בואי נלך לשטוף פנים. שני דברים מרגיעים עוד ילדים, אחד זה לשתות, ושתיים זה לשטוף פנים. זה מאוד מרגיע אותם, זה כזה מסדר גם את הנשימה. אוקיי? עכשיו, היא בת 3, בואי לא נשכח עכשיו. או יש הורים ששומעים אותי עכשיו נותנת לך את ההיצעה הזאת, והם אומרים לעצמם, אז מה? אז היא תבין שהיא יכולה להרשות לעצמם? לא ככה עובד ראש של ילדים. ילדים לא חושבים כמונו המבוגרים, ילדים חושבים כאן ועכשיו, בפרקטיקה של החיים, בפשטות. וברגע שאני לא מתייחסת ליללות, ולא אומרת לה, די, או תפסיקי, או תלכי מפה, או תצאי מהחדר, או אני לא יכולה לסבול את זה. אני לא מתייחסת להתנהגות. אבל יש לי פה ילדה בת 3, כולה בת 3, רבק. היא אפילו עוד לא ילדה, היא פעוטה. ואז אני אומרת לה, ואני רוצה לעזור לה גם לרדת מהעץ. היא קצת מכניסה את עצמה למקום הזה, אז אני לא מתייחסת ליללות. אבל אני עוזרת לה להירגע, אני אומרת לה, בואי נניח, את רוצה שאנחנו נשחות ביחד מיץ? בא לך לקלף איתי קלמנטינות? או בואי נלך, נפתח את המקרר, נראה כי אני מתלבטת מה עושים לארוחת ערב, משהו, תמציאי. את לא מתייחסת ליללות, ואת הופכת את הבכי ואת היללות, אחרי 4, 5, אחרי 8 פעמים, 10 פעמים, תלוי בילדה. אחרי שאת עושה אותו דבר, בין 4 ל-10 פעמים, הילדה בעצם מבינה, שאין טעם לילל. זה העניין, כי את לא מתייחסת ליללות.
הבנתי.
ככה זה עובד.
את השיחה שאמרת להגיד לה, אני עושה את זה כשהיא נכנסת למסע של היללות, או שאני עושה את זה בנפרד?
יופי של שאלה, תודה רבה שאת שאלת את זה. לא באותו מצב, באותו מצב היא לא מסוגלת, היא לא קשובה, היא לא כלום. בואו נדמיין בואי נדמיין אותנו כשאנחנו מעוצבנים, אני לא שומעת כלום הרי. וזה המשפט שאומר, היה להזכיר לי אותו, אנחנו מקים על הברזל כשהוא קר.
הבנתי.
שמה היא שומעת. לכן אומרים את זה כשאתם גמרתם תוך כדי משחק, אתם משחקות, או בערב לפני השינה את יושבת על המיטה, או כשאנחנו מדברות על היום בצהריים, טוב, אין גן עכשיו, ברגע מסוים אולי אפילו בזמן האוכל, עם הקטן שכלום מפריע, תשבת את אומרת לה, את יודעת, מה שדיברנו קודם. ברגע של שקט, ואז אני יודעת שהיא קשובה, היא שמעה, זה לא ישנה את ההתנהגות שלה, תדעי. את לא אמרת לה מה את מצפה ממנה לעשות, לא. את הודעת לה מה את מתכוונת לעשות מהיום. שימי לב להבדל. היא לא תפסיק את ההתנהגות שלה. היא בת 3, היא כבר עושה את זה 30 שנה, לכן היא תמשיך לעשות את זה. היא באוטומט שלה, אבל את מגיבה אחרת. והעקביות שלך והנחישות שלך בתגובה האחרת, היא זו שתביא לה שינוי. ולא להגיד, עוד 4 ימים זה לא עובד, כי זה כן עובד. חכי 2-3 אחרי, בסוף זה כן עובד. נורא תלוי בקצב של הילדים, וכמה פעמים זה קורה, אז דברים כאלה. בהצלחה.
יש לי שאלה ממש קצרה.
כן.
אמרו לי להפריד את זה פשוט, זה נשמע לי די קשור. הבן שלי בן כמעט 2, והוא גם, ברגע שהוא נעלב, הוא נכנס את חחרה של בכי.
רגע, הוא נכנס למה?
חחרה של בכי גם. ברגע שהוא נעלב, הוא יכול לקבל מכה ולא לפקוד בכלל, אבל כשהוא נעלב, כשלוקחים לו משהו, או שהיא מציקה לו, כמו עכשיו נגיד, הוא פשוט מתחיל לפקוד ולהלב. זה גם
אותו סיטואציה? אז תראה, יכול להיות שהוא מחכה אותה, או יכול להיות שפשוט הרגש הזה של אלבון או הפסד עובד עליו מאוד 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 חזק, והוא לא מבוס... לא, זה גילאים, גם בת 3, זה לא גילאים שהם מסוגלים עדיין לבסט את הרגשות שלהם. להפך, הם לומדים עכשיו לבסט את הרגשות שלהם. לכן, מה שעושים כשהילד נכנס לכזה דבר, עושים שני דברים. אחד, דבר ראשון, תמיד נותנים להם לגיטימציה לרגשות. זאת אומרת, לרגשות, לא להתנהגות. זאת אומרת, כל רגש תמיד הוא לגיטימי. ולכן ברגע שהוא בוכה, אומרים לו, אתה עצוב, נכון, כי רצית. או, אתה כועס על שירי, כי היא לקחה לך, זה לא נעים, נכון, אתה כועס, בגלל זה אתה בוכה. זאת הלגיטימציה, קודם כל, למה שהוא זה. ומכיוון שהוא בן שנתיים, באמת, הוא באמת גוזל, אז אפשר להגיד לו, אתה עצוב, אני יודעת מה שקורה, אתה רוצה רגע חיבוק עד שתרגע? או, אתה רוצה לבוא איתי, נשתה משהו? או, אפילו להגיד לו, אתה כועס, תוך כדי שאת אומרת לו, כן, אתה עצוב.
כן, מקבל את זה.
אתה עצוב, וזה וזה, ותרים אותו על הידיים, וקחו אותו למטבח, הנה, אני נתתי לך כוס מים. ואז הוא נרגע יותר מהר, ואז יש שם איזשהו משהו, גם מותר לו להרגיש את זה, לא, כי בדרך כלל מה אנחנו עושים באופן אוטומטי, אתה לא צריך לבכות מכל דבר, לא, תכף היא תחזיר, לא נורא. אבל הוא קטן, זה עצוב, זה מעצבן, זה מעליב, זה מפחיד. זה סיבה לבכות. אז לגיטימציה לרגש יש, ואז מכיוון שהוא צעיר, ישר אפשר להוציא אותו מזה על ידי הטכניקות שאמרתי לך.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה, שבת שלום, תודה, חג שמח. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ קצרות, אתם שולחים טקסט, תשלחו ל-054-70-103-70, חכו כמה דקות כי אני יוצאת לפרסומות, ותכף חוזרת. כן, היי, אוקיי, יש לי מישהו על הקו אייל? כן, דקה, ואחרי זה אני אעבור לשאלה. שלום, אוקיי, טוב, נו, בסדר, טוב, קיבלתי הוראות, אז ככה. שלום, טוב שאתם איתנו, אנחנו ב-103, חזרנו אחרי הפרסומות, אני מיכל דליות, נעים להכיר, ויש לי שיחת טלפון. שלום.
טלוויזיה.
היי, שלום.
שלום, אני בטלוויזיה?
לא, את ברדיו.
אוקיי, בסדר. טוב.
כן, איך אני יכולה לעזור?
נכדתי בת השלוש וחודשיים, נולדו לה לפני 8 חודשים, אחים תאומים, ובשבילה זה תיק לא פשוט.
ברור.
קשה לה להתמודד, והיא, כשהם מוכלים, אז היא בדיוק צריכה לטפס על אימא שלה, וכדומה וכדומה. חשבתי שצריך לתת לה להיות יותר גדולה ותורמת, אבל איך עושים את זה?
תראי, קודם כל, יש לה תיק, ויהיה לה תיק ל-20 שנה הקרובות. כי, ברור, כי ככל שהם יגדלו, הם גם יעשו קואליציות נגדה, וזה יהיה 2 מול 1. זה תיק, אבל זה תיק חמוד. זה תיק שאפשר להתמודד איתו. אין ילד שלא נולד עם איזשהו משהו, את יודעת, לכל אחד מאיתנו יש משהו בארסנל שלו. אני רוצה רגע להגיד לך משהו, איך נותנים לה להיות גדולה ותורמת. יש איזושהי מחשבה שאם אנחנו נותנים לילדים שלנו להרגיש גדולים, זה עושה להם כיף. הרבה פעמים זה בדיוק הפוך. כי מה זה אומר להיות גדולה? להיות גדולה זה אומר תתאפקי, כי התינוקות לא יכולים. להיות גדולה זה את יכולה ללכת לבד, הקטנים עוד לא יודעים ללכת, אני צריכה להחזיק אותם על הידיים. אבל גם הילדה בת 3 רוצה על הידיים. להיות גדולה זה אומר זה לוותר ולתת להם. להיות גדולה זה אומר, כמו שאמרנו שוב, להתאפק עד שאמא תגמור להכיל את שני הילדים, שזה חתיכת סיפור, להכיל שני ילדים ביחד. זאת אומרת, כן.
אני, יש אפשרות להגיד לתת לה איזשהו תפקיד, שהיא תעזור.
זהו. אני חושבת שאחד הדברים, אני יודעת בעצם, שאחד הדברים שכשמוסיפים אותה, בוא נקרא ככה, למנה שנותנים לילדים לאכול מבחינה פסיכולוגית בבית, אחד הדברים היותר יותר יותר חשובים, זה לתת להם את התחושה שהם מועילים. או, אני לפעמים קוראת לזה, תורמים לחברה, לקהילה שהם נמצאים בה, והקהילה שהם נמצאים בה כרגע זה הבית. גם בגן אפשר לעשות את זה, אבל זה סיפור אחר. תורמת, מועילה. ברגע שהילדה מרגישה שהיא מועילה, אז, וגם אנחנו אומרים את זה באיזשהו אופן, זה נותן איזושהי הרגשה של, שמנפח לקחת את הריאות, מחזק את הדימוי העצמי ואת הביטחון העצמי. וזה לא עניין של לתת לה תפקיד, אלא זה להגיד לה, תראי, אני הרבה פעמים צריכה את עזרתך, אמא נגיד אומרת לה, מתברר שאני לא מסתדרת לבד, נורא קשה לי, ונורא הייתי רוצה את עזרתך, מה את אומרת שאת ואני ביחד נהיה אחראיות על הבית, על הארוחה, או מה את אומרת שאת ואני ביחד נרד למטה, ונהיה שתינו כמו אמאות קטנות, ואני אשאל אותך אם ללכת ימינה או ללכת שמאלה, או לבוא לגינה או לא לבוא לגינה. אפשר לחשוב איך לעשות את זה בתנאים של, של המשפחה, כי אני לא, את מנה צריכים להכיר את המשפחה כדי לדעת. בוודאי, אני בעד. ואז גם אומרים, ואז אפילו אתה מרימים טלפון לסבתא, ואומרים, נגיד הבת שלך מתקשרת אלייך, נגיד, ואומרת לך, וואי, אמא, את לא מאמינה, אני יורדת למטה עם מיכל, ואיך שהיא עזרה לי, כל כך הקלה עליי, וואי, הילדה הזאת היא מהממת. עכשיו, את זה היא שומעת, לא צריכים להגיד לה, היא נורא גדולה, אלא היא עוזרת לי, והיא כזאת אחראית, וזה כל כך נעים לי איתה, ואני כל כך יודעת שאני יכולה לסמוך עליה. אלה המילים שהילדה, אלה המילים שהילדה צריכה לשמוע. לא כל הזמן היא גדולה, היא גדולה, אלא היא אחראית, אפשר לסמוך עליה, היא עוזרת לי, נורא, היא נתנה לי עצה, היה לי נורא חשוב לשמוע מה היא אומרת. זה, אלו הדברים שיעלו את ערכה בעיני עצמה. אוקיי?
כן, אני חושבת על זה גם שצריך מאוד לתכנן את זה, כדי לבקש ממנה דברים שמתאימים ליכולת שלה.
את צודקת, את צודקת, ויש המון, ויש המון. עכשיו, זה לא משהו שצריך לצאת מוצלח. למשל, אני חושבת שילדה בת 3 וחודשיים יכולה לפנות מדיח. נכון, שכולם יגידו לי, אוי ובוי, זה צלחות, אז מה? צלחת לחוד, שמה לשיש, צלחת לחוד, שמה לשיש. או לא רוצים לתת לה לפנות מדיח, אולי עומדת ליד אימא, ושמה את המדיח. היא מטטה, היא שואבת, ללכת לבדוק אם הילדים ישנים, ואחר כך אם הילדים באמת ישנים, בואי את ואני נשב ביחד, נראה לנו משהו ביחד בטלוויזיה. ברגע שנאמר, התאומים ישנים, ואז האימא נמצאת איתה, לידה, רק נוגעת לה ביד. האימא מתנמנמת, אם היא יכולה. שוב, כל הדברים האלה צריכים להיות מותאמים לבית. עכשיו, היכולות של הילדה, דרך אגב, את אמרת משהו שהוא נכון, אני רוצה, בדרך כלל יש לנו נטייה להורות החדשה, להנמיך את תחושת היכולות של הילדה. אני בעד להגביע. ילדים בני 3 יכולים לעשות המון דברים. לעוץ עצה, לסדר, לטטל, להכניס למכונה, להוציא מהמכונה, לפנות את השולחן, להיות יחד איתי, להנעים את זמני, להביא ספר, להוריד ספר, לעזור לי בהכתלה, להנמיך דבר, לעזור לי בהכתלה של התאומים. וכשהיא עושה דברים כאלה, כמו שאני אומרת שוב, כשהיא עושה דברים כאלה, צריכים באיזשהו אופן להחמיא לה גם בפניה, ולא באיזה יופי את גדולה, אלא כמו שאמרתי, איזה כיף לסמוך עליך, וגם לדבר עליה, כאילו מאחורי הגב, כן, כשאנחנו יודעים שהיא שומעת.
ומותר לה עדיין להיות גם קטנה, נכון?
זה בדיוק העניין, לא רק שמותר לה, היא קטנה. ברגע שהם נולדו, היא נהפכה להיות גדולה. אם הם לא היו נולדים, יכול להיות שעד היום היינו קוראים לה הקטנה שלנו.
כן.
את מבינה את העניין? היא לא נהייתה גדולה תוך יום אחד. אנחנו החלטנו להפוך אותה, כי יש, רק בגלל שיש יותר קטנים. אבל היא כולה בת 3, והיא כבר מתמודדת עם זה חצי שנה, קצת יותר.
כן.
את מבינה? יש פה אובדן מאוד גדול. של תשומת לב, של יחס ועוד תאומים, ברור.
כן, הם גם עכשיו התחילו לזכור.
כן, הם תופסים יותר ויותר נפח, בוודאי. נכון, נכון. ואת צדקת מאוד שאמרת שצריך לתכנן את הדברים האלה. צריך לשבת ולראות ולבדוק איפה, כמה אפשר לעשות. ולמשל, בסוף, בסוף, כשאימא מאכילה את הילדים והיא רוצה לשבת על אימא, שהיא תושיב אותה. שהיא תושיב אותה, והיא תגיד לה, בואי, יופי שאת מצטרפת אליי, שבי, הנה קחי כפית, נדר שבאת, כי אני מה זה צריכה את עזרתך, את יכולה לעזור לי, מאמי? מה את אומרת? מתחשק לך? אולי בהתחלה היא לא תרצה. ואז האימא, שזה מאוד קשה, עם ילדה בת 3, מאכילה גם תאומים, אבל לא לדחות אותה, כי זה בדיוק הקטע, היא יודעת שזה לא נוח, תקשי עוד דקה, תכף אני אתפנה אלייך, עוד מעט אני אהיה איתך, אבל היא בהרגשה, בכאן ועכשיו בכרגע, היא בהרגשה שדוחים אותה. כן. זה בעייתי, כן. זהו.
טוב, מאוד עזרת לנו.
בבקשה, בבקשה, באהבה, כל ביי, טוב, ביי. כל טוב. והשאלה שקיבלתי. היי מיכל. אני אוהבת ההתנסחות שלו. אחרי שנה של ריקבון מתקדם מול המסכים, איך חוזרים לשגרה? באמת, הוא כותב. אני אבא לשני ילדים מקסימים, בן 8 ובת 10.5. במהלך השנה האחרונה, במזל, הצלחנו להיאחז בעבודה שלנו והמשכנו לעבוד, החזקנו את זה בכל הכוח כדי להישאר מעל המים ולשמר את העבודה. אבל זה הגיע במחיר של הזנחה משהו. מה שאני מנסה לומר זה שכמעט כל ערב, ככה בדקות האחרונות, לפני שהשינה מתגנבת, המחשבה והמצפון שאני לא משקיע מספיק בילדים, שאני די מזניח אותם, מקננת בי ואוכלת אותי. כי ברור לכם שהילדים היו בבית, הבת 10.5 בוודאי, הבת 8, בכיתה ג' יכול להיות שהיא באה והלכה, באה והלכה, אבל גם הייתה הרבה מאוד בבית, והם היו כנראה בבית לבד, והם כל היום היו במסכים, אתם צודקים. ובערב חוזרים מהעבודה הגמורים, בחייכם. אבל מה עדיף? לזלזל בעבודה ואולי לאבד אותה ואז להילחם? שיהיה מה לאכול? גם ככה אני ואשתי לא עובדי הייטק וכל שקל חשוב. ברוך השם לא חסר שום דבר ואנחנו בריאים. אבל מיכל, הנפש, הנפש שלי קשה עליי. אני מרגיש שהשנה האחרונה הילדים נסוגו בהתנהגותם, בעצמאותם. הילדה פחות בוגרת, הקטן נהיה יותר דורש. והחשוב ביותר עכשיו, כשבית הספר כבר נפתח, איך מחזירים אותם לשגרה? הם לא קמים בבוקר בזמן, איך מסדרים מערכת שעות, ערב קודם. כל דבר כזה זה מאבק מתיש, כאילו יש לי פה שני ילדים של כיתה א'. איך מחזירים לשגרה? אבא יקר ואהוב, תקשיב. אני רוצה להגיד לך, העניין הזה של רגשות השם לא היה קיים עד לפני איזה 30 שנה. הורים עבדו כמו חמורים. אבא היה בשוק, או במפעל, או בחנות, או במשרד, מהנצח המעצה את הנשמה. האימהות עבדו לפעמים בשתי עבודות, ניקו בתים בבוקר ומשרדים בערב. הילדים הסתובבו ברחוב, עשו שיעורים על הרצפה. אנשים לא הרגישו רגשות השם, ידענו שאנחנו עושים את זה כדי להטיב את החיים של הילדים. אז אני, אם אתה רוצה, אם אתה יכול מרגשות השם, תזרוק. אתה הוצא את ההחלטה. אתה היית צריך להחליט, האם אני מזלזל בעבודה ואולי מפסיד אותה אבל משקיע מאוד בילדים, או האם אני מקפיד מאוד בעבודה כדי לשמור על הפרנסה וההכנסה שלנו, שזה אומר שאני מזניח את הילדים. זמנית, נכון, אבל מזניח, ויהיו לזה גם תוצאות. ואתה בחרת. ואתה לדעתי בחרת נכון, נכון לך, נכון לזוגתך, נכון למציאות. אוקיי, קשר עם ילדים וילדים שהם שהולכים אחורנית וחוסר גבולות, אפשר לתקן. הילדים עוד צעירים, הם לא מגיעים מחר לא לכלא ולא לאוניברסיטה. כולה היא בכיתה ו' והוא כולו בג'. אוקיי? אז בוא רגע לא נלחץ. זה אפשר עוד לתקן ואפשר עוד לסדר. אתה עשית בחירה, בחירה נהדרת, בחירה נכונה בעיניי, נכונה בעיניך קודם כל, זה מה שיותר חשוב. ומאותו רגע תעזוב את רגשות הרשם, מספיק עם השטויות האלה, די. אחד. שתיים. עכשיו, כשחוזרים הלימודים, יש כל מיני סוגים של רגרסיות אל הילדים. לא מסדרים ילקוט, לא קמים בבוקר, לא כל מיני דברים כאלה. תעשה רשימה של כל הדברים האלה. שהילדים עכשיו מוציאים את דעתך. איך, אוקיי? שיש פה שני ילדים של כיתה א', ותחליט. האם אתה רוצה כל ערב להיאבק על סידור התיק? או שאתה אומר לעצמך, יאללה, כפרות, אני מסדר להם בחודשיים, שלושה, קרובים את התיק כל ערב. לא הולך להילחם איתם. תחליט על מה אתה מוותר, ותקשיב טוב, ויתור זו לא קניעה. קניעה זה לריב עם הילדים, סדר תלקוט, סדרי תלקוט, סדרי תלקוט, סדר תלקוט, כמה אני יכול לדבר איתך, סדרו תלקוט, נמאסתי כבר לריב איתכם, כל יום סדרו תלקוט, תיקח את זה, נמאסתי ואני אדבר איתך. ואז בסוף, או שהילדים נשברים, או שיש מריבות, או שאתה מרגיש לא טוב, או שאתה אומר, טוב, בסוף אני אעזור לך, או שאתה מסדר תלקוט. זו קניעה. אני רוצה שבאופן ברור, קוהרנטי, ברור לך. אתה תחליט שאתה מוותר על המריבה של הערב. נכון, ילדים אמורים לסדר את הילקוט, אבל האם אתה רוצה לריב איתם כל ערב? או שאתה אומר, יאללה, אני אסדר להם את הילקוט. אני אחסוך מריבה. אני הולך עכשיו לשמר. אני הולך לא לשמר, אלא לתקן את הנזקים שהקורונה עשתה כאן. ואני בוחר את המריבות שלי. סבא שלי אמר לי את זה בימי תותנחמון, פיק יור פייטס. יש המון מלחמות, תחליט איזה מהם אתה עושה עכשיו, איזה מהם אתה דוחה, על איזה מהם אתה מוותר, כמה מהם תעשה עוד חודשיים, שלושה, אולי זה גם מסתדר לבד. ואתה יכול לבוא ולהגיד לילדים, ולהחליט את זה גם על דברים אחרים. אוקיי? למשל, בוא נגיד שאתה רב על ארוחת הערב, אני באופן אישי, מיכל דליות, לא הייתי מוותרת על ארוחת ערב בשום פנים באופן. זה יותר חשוב לי מסידור הילקוט, כרגע, כרגע. נכון, זה זמן המשפחה. זה הזמן היחיד שאנחנו יושבים, רואים, אני חזרנו מעבודה, אני גמור מעבודה, 6:30 בערב, אין לי כוח עכשיו לשבת ולשחק איתם, לא חלומות, ולא טאקי, ולא פאזלים, אני מחוסל גם ככה, אין לי כוח, אני יושב עם הילדים, חיבוקים, נשיקות, נראה איתם משהו בטיוטיוב, ואז יושבים לארוחת ערב, על זה אני לא מוותר. זה אני מאמין שלנו, נגיד שלך. ואז על זה אתה כן נלחם. במשפט של תבחרת המלחמות שלך. אולי לא על סידור הילקות, אבל על זה כן. אולי אתה אומר בדיוק הפוך. מה אכפת לי, אני רואה אתם בארוחת בוקר, אני גם ישבתי איתם, הגעתי הביתה בצהריים, אני מוותר על ארוחת ערב, אני... על זה אני לא אריב, אבל אני אריב על הילקות. בסדר, זה החלטות אישיות של כל אחד מאיתנו, שלך בעניין הזה. ואז על זה אתה אומר, אני לא מוותר. ועל הדבר השני אתה אומר, חבר'י, יאללה, לא רב איתכם יותר. אני כל בוקר מסדר את הילקות, ואז יורדת מריבה, והנה יש לך ילדים שבבוקר הולכים. עכשיו, אני רוצה שתבין, כשאנחנו מורידים כמה מריבות, אז 20-30% מהמריבות שלנו עם הילדים ירדו, נכנסים לשם דברים טובים, תבינו, יותר קשר, יותר קשב, יותר יחס, פחות כעסים, זה הקטע, על זה מדובר. וכשיש פחות כעסים, קורים דברים טובים, ואז אחרי חודשיים שאתה נגיד מסדר להם את הילקות, יום אחד, כל ערב אתה אומר יאללה חבר'ה יאללה בואו נסדר ילקות, והם לא באים, אתה הולך ומסדר. יום אחד אחרי חודש אתה אומר חבר'ה בואו נסדר ילקות, והם מצטרפים אליך. ואולי שבועיים אחרי זה הם גם יעשו את זה לבד. אוקיי? לככה מחזירים דברים לקדמה. עכשיו, בבוקר, הם לא קמים בבוקר, קודם כל אתה מחליט שאתה לא רב איתם. איפה אנחנו רבים? מתי אנחנו רבים? כשאתה בעצם רוצה שדברים יתבצעו כמו שאתה רוצה. זה לא יקרה כמו שאתה רוצה. הילדים אחרי שנה של קורונה, כל השגרה השתנתה, יכול להיות שאין להם איזשהו סוג של משמעת פנימית, אולי, יכול להיות בסדר. מה יש לי לכעוס על ילד בן 8 והילדה בת 10.5 מסכנים, שכמו שאמרת, הייתה שנה של ריקבון מתקדם? בוא נתחיל לעשות איזה טיפין טיפין לאט לאט. ואתה מודיע להם, חבר'ה, אני כל בוקר מתעקש על זה. ואתה יודע שאתה צריך לקום, לגעור, להוציא, לפתוח טריס, לעבור להם עם הגבת רטובה על הפנים כדי שהם יתעוררו, להכין להם את השוקו, להוציא אותו במיטה. את כל הדברים האלה תעשה אותו דבר כמו שאתה עושה היום, אבל בלי שאתה תרגיש בפנים שאתה נאבק איתם. כי התחושה שלה להיאבק היא אצלך, היא שלך. התחושה הזאת של הכוחניות, זה מכיוון שבהרגשה שלך הם לא משתפים איתך פעולה. עכשיו, הם לא משתפים איתך פעולה כי הם ילדים, ולא בא להם. הם לא רוצים לחזור לבית ספר, יכול להיות שהם רוצים להישאר עם המסכים. אבל לא יעזור להם, נכון? אנחנו בסוף נשלח אותם. לכן אני רק אומרת לך, תמשיך לעשות מה שאתה עושה, בלי לחוס. זה יעשה את ההבדל. ותחליט איפה אתה נלחם, ועל מה אתה מוותר. לאט לאט. לאט לאט. שגרה לא מחזירים באופן טראומטי. תחליט על ויתורים, תחליט על מלחמות, תכניס דברים אחרים, הוצאת ההחלטה, שמרת לעבודה, תודה לה, לא חסר כלום, יש לילדים האלה הכל. עכשיו זמן חינוך. זמן חינוך דורש נחישות, עקשנות, עקביות, ולפעמים תקיפות. לא תוקפנות, תקיפות. ועל זה תלך. אני ממש מקווה שעזרתי, ואתה מוזמן לכתוב לנו. שבוע הבא אני אקרא, איך זה עבר? מה עבד לך? זהו, תם התוכניתי. חבר'ה, קודם כל תודה רבה לך, אייל פרנק, ליציק אהרון, למיכל קדוש ולרעות מתיתיהו ארגון. כתמיד אני גם מודה לכם שאתם פה איתי, איתנו, נותנים אמון, מקשיבים. תודה רבה. תישארו פה ב-103 FM, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן ואחריה פרופסור רפי קרסו. לכם אני אחל שבת שלום, חג שמח, כל טוב, תהיו ילדים טובים, תשמרו מה שאימא ואבא אומרים. תחבקו, תנשקו הרבה את אהוביכם. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. אני אוהבת אתכם. חג שמח.